העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-11 של הלכות שכנים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על נזקים שונים הנגרמים לשכנים על ידי ריח רע או לכלוך, שחלק מהנזקים הללו נגרמים בסיוע הרוח, נזקים הנגרמים על ידי הרדת הקרקע, וחלקו השני של הפרק עוסק בדיני החזקה בנזקים. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שעשה שעומד לעשות גורן שבו זורים את התבועה בתוך הרשות שלו, או שקבע שעומד לקבוע בית הכיסא ברשותו, שיוצא ממנו ריח רע למרחוק, או שעומד לקבוע מלאכה שיש בה הפרשות של אבק ואפר וכיוצא בהן ברשותו, הרי זה צריך להרחיק דברים אלו מרשות שכנו בשיעור כדי שלא יגיע האפר או ריח בית הכיסא או האבק, וכך גם המוץ מהגורן, שכל הדברים הללו לא יגיעו לחברו כדי שלא יזיקו. ובנוגע לחיוב ההרחקה של הגורן, כתב המגיד משנה שמדובר בגורן קבוע, אך בגורן הרי אין צריך להרחיק כלל, ושיעור ההרחקה בגורן קבוע נתבהר בפרק הקודם שהוא 50 אמה, שבאופן זה לא יגיע המוץ לחברו. אך יש שכתבו שבגורן קבוע אכן צריך להרחיק 50 אמה, אך כאן כותב הרמב״ם שאף בגורן הרי צריך להרחיק, אלא שזה יכול להיות בשיעור פחות מ-50 אמה, אלא שירחיק בשיעור שלא יגיע מוץ לחברו. ממשיך הרמב״ם, ואפילו הייתה הרוח איש שמסייעת אותו בעת שעושה את מלאכתו, שרק על ידי סיוע הרוח נגרם הנזק לחברו, שהרוח איש שמוליכה את האפר או את נאור את הפשטן, דיינו חלקי הפשטן המופרשים בשעת ניפוצו, והמוץ, קליפות התבועה המופרשות בשעת זריעתה וכיוצא בהן ומגיעתן לחברו, שכל הדברים הללו מזיקים לחברו כאשר הרוח מביאה אותם אליו, כגון שכל אותם מיני פסולת מגיעים לאנשים עצמם ועוקצים אותם ומזיקים להם, או שהם מזיקים לזריעה או לפירות וכדומה, הרי אף שלא הוא לבדו גורם את הנזק, אלא הנזק נגרם בסיוע הרוח, הרי זה חייב להרחיק את כל הדברים הללו בשיעור כדי שלא יגיעו לרשות חברו ולא יזיקו שם. ואפילו אם כל הדברים הללו מגיעים לרשות חברו על ידי הרוח המצויה, כך שההרחקה תחייבו להימנע תמיד מהמלאכות הללו, שבאים הם מגיעים רק ברוח שאינה מצויה, הרי הדבר מונע ממנו לעשות את המלאכות הללו רק בעת היות הרוח שאינה מצויה. אך ברוב הזמן הוא יכול לעשות את המלאכות, והחידוש הוא שאפילו אם הרוח המצויה תמיד מביאה את נאורת הפשטן, האפר והמוץ לרשות חברו, כך שהוא יהיה חייב תמיד להימנע מהמלאכות הללו מכל מקום אסור בהם, משום שכל אלו כמי שהזיק בחיצה ואין. וכפי שנתבהר בפרק הקודם, בכל מקרה שבו הוא מזיק בשעת ההשתמשות, אף שהוא עושה את המלאכות בתוך רשותו, הרי זה כיורה חץ מרשותו ואומר בתוך שלי אני עושה, שבוודאי הדבר אסור, וכך גם אסור לו לעשות את כל הדברים הללו ברשותו, כאשר בעת עשייתן הוא גורם באופן ישיר ומיידי נזק ברשות חברו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', שאף על פי שנתבהר שהוא העושה גורן או מלאכה שיש בה אבק ואפר וכיוצא בהם, חייב להרחיק כל כך בשיעור כדי שלא יזיק לשכניו, הרי באם לא הרחיק והוליכה הרוח המצויה את המוץ, קלפות התבועה המופרשים בשעת זריעתה ואת האפר וכיוצא בהם דברים אחרים והזיקה בהן את חברו, הרי זה פטור מלשלם, מכיוון שהרוח היא שסייעה אותו ונזק זה בא מכוח המזיק עצמו. ומבאר המגיד משנה שלפיכך הוא פטור, משום שגרם הבן זה כן פטור. אך תמו המפרשים שהרי הדין הוא שבאים מצית אש והרוח ליפתה אותה, ועל ידי זה הלכה השלבת והזיקה חייו על ההזק של אישו, וכמו שכתב הרמב״ם עצמו בהלכות נזקי ממון, וטעם הדבר הוא שבאופן זה הדבר נחשב לגרמי, שהוא הזק ישיר יותר ולא לגרמה, ומבאר השח שכאשר הרוח מסייעת לו בעשיית השלבת, הרי הוא מתכוון לעשות שלבת. אבל כאן, שבכוונתו להפיל את האבק והאפר לארץ והרוח העיפה אותם בניגוד לרצונו, הרי אינו חייב משום גרמי. הלכה ג' הקוטשת הריפות שהם חיטים קטושות, דהיינו שהוא קטש את החיטים במכתשת כדי לעשותם ריפות, וכיוצא בהן דברים אחרים הנידוחים במכתשת, והוא עשה את זה בתוך הרשות שלו, ובעת שהוא קוטש אותם במכתשת, הרי הוא מנדנד לחצר חברו, שהוא מריד את חצר חברו בצורה חזקה כל כך, עד שיתנדנד בחצר חברו כיסוי החבית על פי החבית, הרי זה נחשב כמזיק בחיציו, דהיינו שכל נזק שהוא גורם על ידי הרדת חצר חברו, הרי זה נחשב לנזק ישיר הנגרם מחמת מעשיו בעת פעולתו, ולפיכך אף שהוא עושה את מלאכת הקטישה ברשותו, הרי הדבר נחשב כיורה חיצים מרשותו לחצר חברו, ולפיכך חייב הוא להרחיק את המכתשת מחצר חברו עד כדי שלא ינדנד אותה, או אם הוא לא יכול להרחיק את המכתשת באופן שלא תנדנד את חצר חברו, יבטל מלאכתו שמזקת שיפסיק לכתוש. ואם לא הרחיק הראוי והזיק בעת הנדנוד, הרי הוא חייב לשלם, שהרי מכוחו בא בנזק, שהנזק מגיע באופן ישיר מקטישתו ולא על ידי סיוע של דבר אחר כרוח וכדומה כפי שנזכר בהלכה הקודמת. אך כתבו הרי מיגש והמגיד משנה שבאים כיסוי החבית בחצר חברו אינו מתנדנד על ידי קטישתו, הרי אף שחצר חברו רועדת מעט על ידי קטישתו, אין זה נחשב לנזק ואין הוא צריך להפסיק או להרחיק את הקטישה. אך התוספות והרשבו כתבו שאפילו אם על ידי קטישתו הקטלים בחצר חברו רועדים קצת עליו להרחיק. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם והרמ"א פסק את תוספות והרשבו. וכתב הנימוקי יוסף שאף אם בעל המכתשת קדם להיות במקום זה, ורק לאחר מכן נבנתה החצר שבצידו, מכל מקום עליו להרחיק. וכך פסק הרמ"א. והריבו שוסיף שאף אם אינו גורם לנזק ממשי בחצר, אלא שלשכנו יש כאב ראש וכל ההקעה המזיק לו, הרי צריך להרחיק. וכך פסק הרמ"א. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק התבהרו דיני החזקה בנזקים. הלכה ד' כל ההרחקות האמורות בפרקים של מעלה, דהיינו דיני חיוב והרחקות הנזקים בעיקר של השכנים זה מזה שנתבהרו בפרקים הקודמים, הרי באם לא הרחיק המזיק את נזקו וראה זאת חברו הנזק ושתק, הרי זה הנזק מחל על נזקיו ושוב אינו יכול לחזור בו ולהצריכו להרחיק את נזקיו. וכתב המגיד משנה שמה שצריך חזקה של 3 שנים, הרי זה כאשר הוא טוען שהוא קנה מחברו את גוף הקרקע. אך החזקה בנזקין היא תכף כאשר הוא עשה את הדבר המזיק וחברו שתק. אך יש ראשונים הסוברים שאף חזקת נזקין אינה חלה עד שיחזיק 3 שנים, ובנוסף לכך איתן טענה מצדיקה את חזקתו, כגון שקנה מבעל החצר זכות זו. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם. אך דין זה שהנזק מוחל על נזקיו, הוא דווקא באופן שיראה ממנו מהנזק שמחל על נזקיו, כגון שסייע עמו הנזק ביצירת הדבר המזיק, הרי מיד שסייע לו הוא מחל על הנזק. או אפילו אם לא סייע לו, אלא שאמר לו הנזק לעשות את הדבר המזיק, או אף אם גם לא אמר לו, אלא שראה הוא הנזק שעשה בצידו את הדבר המזיק בלא הרחקה ושתק. וכתב הקצות החושן שדי שישתוק לאחר שעבר די זמן שהוא כבר יכל לדעת על הנזק. הרי הואיל והנזק לא הקפיד על זה הנזק, זכה המזיק להמשיך בשימושיו המזיקים, שכל המחזיק בנזק זכה בו, שהמחזיק בהשתמשות מזיקה רשאי להתמיד בה, כמו שביארנו בפרקים השביעי והשמיני. ובגדר עניין מחילת הנזק והחזקה בנזק, כתב הקצות החושן שמחילת הנזק היא הסכמתו להינזק והיא הקפדה על המזיק אותו. הרב שמעון שקופ ואבן האזל כתבו שמחילת הנזק היא ויתור והקנעת זכות ברשותו למזיק לעניין התשמישים המזיקים את רשותו. אך במה דברים אמורים שכאשר הוא עשה ברשותו את הפעולות המזיקות לשכנו וראה שכן ושתק, אנו אומרים שהוא מחל לו והוא החזיק בנזקו שהוא יכול להמשיך ולעשות את הדבר המזיק בשאר הנזקין, חוץ מארבעה ממיני הנזק הקנאים האמורים בפרק זה, שאין נזק העשן, ובואר בירושלמי שהכוונה היא רק לעשן תדיר, כגון היוצא מהתנורים של נחתומים ושל יוצרים, אבל לא בתנור שהיחיד אופה בו פת, וכך נפסק בשולחן ערוך. וכן כתב בשולחן ערוך שאף בעשן תדיר, מדובר דווקא כשמגיע עשן לחברו על ידי רוח מצויה ומזיק לאנשים המצויים שם. אך לא כשמגיע רק על ידי רוח שאינה מצויה, או שמגיע ברוח מצויה, אך אינו מזיק לאנשים, אלא רק משחיר את הכתלים. ובאמת הרמב״ם לא הזכיר עד עתה בפרק זה את נזק העשן, אלא שכתב בהלכה א' שהנזקים שהרוח מסייעת להם, שהיא מוליכה את האפר או את נאור את הפשטן, הרי הוסיף וכיוצא בהן שהדבר יכול לכלול גם את העשן. והנזק השני הוא ריח בית הכיסא, וכתב בשולחן ערוך שהכוונה דווקא לבית הכיסא המגולה על פני הקרקע, ולא כשהצועה מכוסה בתוך אפירה. והנזק השלישי הוא האבק וכיוצא בו, והרביעי הוא נזק נדנוד הקרקע, שכל אחד מאלו ארבעת הנזקים אין לו חזקה, ואפילו שתק הנזק כמה שנים ולא מיכה במזיק על הנזק שגורם לו, הרי זה חוזר וכופהו את המזיק להרחיק את הנזק. וכן נזק ראייה במקום שצריך מחיצה, כגון בחצר השותפים שכל אחד מהם מזיק לשני בראייה לרשותו, הרי אף אם השתמשו כל אחד בחלקו בחצר ללא מחיצה ביניהם במשך כמה שנים, אין להם חזקה להמשיך להשתמש כך, אלא כופהו אחד השותפים את השותף השני לעשות מחיצה בכל עת שירצה בזאת, כמו שביארנו בפרק שני. וכתב הרמב״ם הזק ראייה במקום שצריך מחיצה, משום שהזק ראייה במקומות אחרים שבהם אין דין מחיצה, כגון הפותח חלון לחצר חברו, הרי מועילה בזה החזקה. ובירו מגיד משנה והרשבו שרק בחצר השותפים ששניהם מזיקים זה את זה, והזק הראייה הוא ממילא ללא מעשה, הרי אין להם חזקה. אך הפותח חלון לחצר חברו שאינו ניזוק מבעל החצר וגם עושה מעשה, הרי באים מחזיק בנזק ועלה שתק, יש לו חזקה. ואתה מבאר הרמב״ם, ולמה שנו 5 הנזקים האלו שאין בהם חזקה משאר הנזקים שיש בהם חזקה? הרי זהו משום שאין דעתו של אדם סובלת נזק מאילו החמישה נזקים בחזקתו שאינו מוחל, מכיוון שהזקה נזק קבוע הוא. ומכיוון שנזקים אילו הזקם קבוע ומתחדש תמיד, יכול הנזק לטעון, עד עכשיו שתקתי כיוון שיכלתי לסבול. אך אתה איני יכול לסבול יותר את הנזק, ולפיכך אין להם חזקה. וכתב המגיד משנה שאף מכילה מפורשת של הנזק לא תועיל. אך באם קנו מידו שעשו קניין על כך שהנזק מחל המזיק, הרי אף בנזקים אילו אינו יכול לחזור בו. מפשטות לשון הרמב״ם משמע שהקניין הוא לחיזוק מחילת הניזק, וכך כתבו הבח והקצות החושן. החבשים שקוף ואבן עזל כתבו שיש כאן קנייה ממש של רשות הניזק לעניין תשמישים המזיקים. ממשיך הרמב״ם בהלכה A, בהמשך למה שנתבהר בהלכה הקודמת, שכאשר האדם משתמש ברשותו באופן הגורם לשכנו נזק שאין האדם יכול לסובלו, אף אם נראה הדבר שהניזק מחל לו, אין לו חזקה ויכול הניזק להכריחו בכל עת להרחיק את הנזק, הרי כך גם מי שהחזיק לעשות מלאכת הכזה אדם, או מלאכה עוסקת בנבלות, פגרי בהמות, כגון שהוא פושט את אור הנבלות, וכיוצא בין מלאכות אחרות שיש בהם עיסוק בדם, שהוא החזיק לעשות את אחת המלאכות האלו במקומו, דיינו שהוא החזיק לעשות את המלאכות הללו במשך תקופה ברשותו, ושכנו לא מחה בו, ויבואו העורבים וכיוצא בהן עופות אחרים בגלל הדם ויוכלו ממנו, והרי הם מצרים שהם מצערים לחברו דיינו שכנו בקולם וצפצופם, או בדם שברגליהם שהן יושבין על האילנות ומלכלכין את פירותיהם, הרי באם היה חברו מוחזק לקפדן או חולה שצפצוף זה מזיקו, או שהפירות שלו נפסדין לו על ידי שמתלכלכים בדם ונפשו קצה באכילתן, הרי אף שלשאר בני אדם שאינם קפדנים וחולים אין הדבר מפריע, הרי זה חייב המזיק לבטל את אותה המלאכה שעוסקת בדם, או ירחיק אותה עד שלא יבוא לו הזק מחמתו. כיוון שהזק זה שהוא מתחדש תמיד ואין הניזק יכול לסבלו, דומה לריח בית הכיסא וכיוצא בו שנתבהר בהלכה הקודמת שאין לו למזיק חזקה בהם. וכתב השולחן ערוך שכך הוא בכל דבר שידוע שאין הוא יכול לסבלו, אף על פי ששאר בני אדם סובלים אותו, הרי אין למזיק חזקה עליו בדבר זה. וכן בני מבוי שאינו מפולש, רחוב צר שהחצרות פתוחות לתוכו, או בני חצר שהבתים פתוחים לתוכה, שנעשה אחד מהן אומן שמייצר כלים ומוכר אותם, וכן בשאר מלאכות המביאות אליו אנשים, ולא מחובו השכנים, שבאופן זה הוא הוחזק בעשיית מלאכתו, והיו העם נכנסים ויוצאים לקנות ממנו, ושתקו השכנים גם על כך, הרי אף שהוחזק בעשיית מלאכתו, הרי לא החזיק האומן בדבר זה להכניס את לקוחותיו למבוי או לחצר, ויש להם לשכנים בכל עת את הזכות לעכב ולומר לאומן, אין לנו יכולים לישן מכל הנכנסים והיוצאים, משום שזה קבוע הוא כמו הישן והאבק, וכזה אורו הגאונים. אך כתב הרמב״ם בפרק שישי שהם יכולים למחות בידו רק על הנכנסים והיוצאים, אך אינם יכולים למחות בידו על עצם עשיית מלאכתו בחצר או במבוי, ולומר לו אין לנו יכולים לישן מכל הפטיש או מכל הריחיים, שרי החזיק לעשות כן. אך תמוע שהרי גם כל הפטיש והריחיים הוא הזק תדיר המתחדש בכל יום, ומדוע בזה החזיק האומן? ומבאר אבן עזל שיש לחלק בין כל הפטיש והריחיים הנעשים ברשות המזיק, אלא שקולם נשמע לרשות הניזק, לבין כל הנכנסים והיוצאים הנעשה ברשות הניזק, שהרי נכנסים ויוצאים בחצר ובמבוי המשותפים לכל בני החצר והמבוי. דהיינו ששתיקת הניזק למלאכות המזיק בחצר נחשבת כהסכמה ונתינת רשות, וממילא נחשב המזיק כעושה ברשותו. אך הנכנסים והיוצאים שאינם בני החצר והמבוי אינם יכולים להיחשב כעושים ברשותם, והרי הם כמזיקים ברשות הניזק. ולפיכך לגבי כל הפטיש והריחיים, כיוון שאילו אם חל הניזק יחשב המזיק כעושה ברשותו שאין עליו שם מזיק כלל, דרכם של בני אדם למחול עליו אף על פי שהזקו קבוע. אך לגבי כל הנכנסים והיוצאים שגם אם חל הניזק יחשבו כעושים ברשות הניזק שיש להם על כך שם מזיק, הרי באופן זה אין הניזק מוחל על ההזק הקבוע. על החבב, מי שהחזיק בנזק שיש לו בו חזקה, שבאם הוא עשה את אותו הנזק והניזק שתק, אנו אומרים שהוא מחל לו. ובכך הוא נעשה מוחזק לעשות את אותו הנזק, כגון שפתח חלון לחצר חברו, או שהעביר רמת המים תעלה מובילה מים מהנער סמוך לכותלו של חברו, או שלא הרחיק בשאר הנזקים כפי מה שראוי לו להרחיק על פי מה שנתבהר בפרקים הקודמים, והרי המזיק המחזיק טוען לנזק, אתה אמרת לי לעשות כן, או שמחלת לי בפירוש אחר שראית את הנזק, או שהוא קר הנזק ואף על פי כן שתקת ולא מחית בי, שהדבר נחשב למחילה או כפי שנתבהר בהלכה ד', ואילו הניזק אומר עכשיו הוא שראיתי את הנזק ולא ידעתי עליו מקודם, ותכף כשראיתי עכשיו את הנזק באתי למחות בך ומעולם לא מחלתי עליו. או שאמר הנזק, אכן ראיתי את הנזק בעבר, אך תכף כשראיתי מחיתי בך. ואתה אמרת לי, אתה תכף ארחיק את הנזק, או אסתום את החלון. ומאז אתה מתחה אותי מיום אל יום כדי שתקבע הזקך, שבדרך מתוחכמת זו של תחייה רצית להחזיק בנזק, כך שתוכל לטעון אתה שעשית את הנזק ואני שתקתי ולא מחיתי בך, ובכך הוחזקת לעשיית הנזק. הרי בכל אילו האופנים וכי יוצא בהן, שבהם יש דין ודברים בין המזיק לנזק, שהמזיק טוען שהוא החזיק בנזק משום שהנזק מחה לו, והנזק טוען שהוא מעולם לא מחה לו על הנזק. הרי בכל האופנים הללו על הנזק להביא ראיה שלא ראה את הנזק, או שמיכה במזיק וכי יוצא בזה. אם לא הביא הנזק ראיה לטענתו, הרי שווה המזיק שבועת הסת על טענתו שהנזק מחה לו בפירוש, או שהוא ידע מהנזק והוא לא מחה לו, שזוהי שבועה מדרבנן על כל התובע את חברות תביעת ממון ועלה כופר בה, ויפטר המזיק מלהרחיק את נזקו. מברא מגד משנה שמכיוון שחזקת הנזיקין היא מיד, שאינה צריכה טענת מחירה או נתינה, הרי חזקת המזיק היא הוכחה לטענתו, והנזק נחשב למוציא ממנו, ולפיכך חל כאן הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. אך תמוע שבפרק שמיני כתב הרמב״ם לגבי מי שהחזיק להכניס קורה בכותל של חברו, שעל המחזיק להביא ראיה. ומבאר הנשיא וסמישפוט שדווקא כאן שהמחזיק עושה את הדבר בשלו, כגון שפתח חלון בביתו, אלא שמזיק את חברו, הרי אין המחזיק צריך להביא ראיה, ומכיוון שהוא מוחזק בשלו, הרי הנזק הוא הנחשב מוציא מחברו ועליו להביא את הראיה. אבל שם הרי המחזיק הכניס קורה בכותל של חברו, ולחברו יש חזקת מרקמה, דיינו הבעלים הראשונים על הכותל, ולפיכך המחזיק הוא הנחשב למוציא, וממילא עליו להביא ראיה. אך אתה מבאר הרמב״ם בהלכה זין, שמה שנתבאר בהלכה הקודמת, שכאשר יש דין ודברים בין המזיק לנזק, באם החזיק המזיק בהזק, הרי על הנזק להביא ראיה שלא החזיק, ואם לא הביא ראיה נשאר המחזיק בחזקתו, הרי זה רק בסוג הנזקים שיש בהם חזקה, כגון שפתח חלון לחצר חברו, אבל באם החזיק בנזק שאין לו חזקה, דיינו שאין בו איל בו מה שעשה את הנזק והשני שתק, כגון השן ובית הכיסא וכיוצא בהם דברים שהזקם קבוע, שלא חלה בהם מחילה על הנזק, אלא אם כן עשה הנזק עניין על כך, וטען המזיק שקנה מידו של הנזק, שהנזק עשה עניין על כך שהוא מוכל על הנזק, וממילא הוא יכול להמשיך לעשות את הדבר המזיק, ואילו הנזק טוען שהוא לא עשה עניין על כך, וממילא על המזיק להפסיק את נזקו, הרי במקרה זה על המזיק להביא ראיה שקנו מידו של הנזק. מבאר המגיד משנה, מכיוון שאין חזקה לנזקים אלו, הרי אין למזיק ראיה לטענתו, וממילא הוא נחשב המוציא מהנזק ועליו להביא ראיה. ובאם לא הביא המזיק ראיה שקנו מידו, הרי שווה הנזק שבועת הסת שלא קנו מידו על כך שהוא מוכל על הנזק, ויסלק זה המזיק את הזקו. וכאן מסתיים הפרק ה-11 של הלכות שכנים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.